מה חשבת והרגשת אז?
שהלכו לי החיים. ואמרתי, אני לעולם לא אתחתן, אף אחד לא תרצה לקחת אותי. אבל הבחירה הראשונה שהייתה לי, הייתה לקום מהמיטה, ליצוד 15 צעדים, בשביל שאמא שלי תראה ותרד עם יותר אנרגיות לכימותרפיה למחרת בבוקר. שמה, אני חושב, מצאתי בפעם הראשונה את הנקודת אור הראשונה, כי הייתה לי בפעם הראשונה אחריות על משהו יותר גדול רק ממני. ואני חושב שזה המוטיב שמוביל אותי לכל אורך החיים.
ואתה אמרת את זה בצורה יפה. כולם איתך, או יש הרגשה שכולם איתך, ובאיזשהו שלב, אנשים חוזרים לחיים שלהם, ואתה נשאר עם החיים שלך, שהם עכשיו הולכים להיראות אחרת.
אחרי כל מה שעברתי בשנים האחרונות, ו-20 ניתוחים, ושנה בבית חולים, ועליות וירידות, ובתים נפשיים, ואובדן של אמא באותה שנה, ועוד חבר טוב שנהרג לי בלבנון כמו אח, ועוד דבר ועוד דבר. כאילו, מה קורה? אתה לא נותן לי רגע לנוח.
בעצם זה לא הדבר עצמו, אלא מה אתה עושה איתו, ואתה באמת היית גיבור, אתה עדיין, אתה התייחסת לזה באיזושהי צורה מסוימת. זיו שילון בעוד 10 שנים הוא...
בן אדם מאושר.
ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות. כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני ארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומים שונים, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. יאללה, בואו נתחיל. ברוכים וברוכות הבאות, אלופים, אלופות. היום אנחנו בפרק מיוחד של פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות, והיום איתנו אורח מיוחד, מיוחד מאוד, זיו שילון. זיו, איזה כיף שבאת.
כיף להיות פה.
איזה כיף. אנחנו נעשה היום פרק מיוחד בנושא של איך לנצח בכל מצב, איך לא להיכנע לגורל ולנסיבות, אלא להפוך בכל מקרה ליוצר ולא לקורבן, ויהיה לכם היום השראה, הרבה מאוד השראה, על איך להתגבר על כל קושי. זיו, שוב, איזה כיף שבאת. לא ראיתי אותך מלא זמן, נכון?
המון, המון.
פעם אחרונה שהתראינו?
אני חושב באיזה משהו שאפילו לא ראית אותי, אני הצלחתי לראות אותך כי אתה דיברת ואני הייתי בקהל, אבל הייתי בבוקר פריצת גבולות שלך, 3 שעות שהן היו עבורי מאוד מאוד משמעותיות. זה היה עוד לפני שאני חושב אפילו עשיתי את המראטון הראשון שלי, והייתי בדרך, זה בדיוק התחיל החלום הזה.
יש מצב זה נתן לך השראה, איזה כיף.
בוודאות זה נתן לי השראה. לא, יש מצב בוודאות זה נתן לי השראה, כי אני חושב שהתיאור שלך של איך עמדת במראטון הראשון ואיך עמדת באיירון מן הראשון, זה משהו שהוא בסוף נותן לך איזושהי פרספקטיבה לאיך הדבר הזה נראה, ובסוף בסוף איך זה גורם לך להרגיש בקצה. אני חושב שהנסיבות שלנו להגיע לשם, הם היו דומות אבל מאוד שונות.
כן.
לא ברובד הפשוט ומה שנקרא גולמי של ההגדרה, אלא ברובד היותר עמוק. כן. אני חושב שבסוף, איך שהצלחתי לקרוא את הדברים שלך, זה אצלי הגיע ממקום קצת אחר, כן. ואני חושב שאני אפרט עליו במהלך הדרך.
כן, כן, בטח. אז חברים, למי שלא מכיר, זיו שילון הוא בעיניי אתה סמל, הוא ממש סמל.
תודה.
זיו שילון הוא יזם, מרצה, פעיל חברתי. למי שלא יודע, הוא שרת כקצין בגבעתי, והוא נפצע די קשה, אפשר להגיד, ואיבד את ידו השמאלית, והוא סיפור מדהים של שיקום ושל לא להיכנע לגורל, וכאמור, היום אנחנו נדבר על לנצח בכל מצב. אז זיו, איזה כיף שאתה כאן. אני חושב שאתה ממש ה-DNA של התוכנית הזו, של אנשים רגילים שמייצרים תוצאות לא רגילות. אז קודם כל, מה שלומך היום? מה אתה עושה בעצם היום?
אז היום אני בעיקר פעיל בתחום ההייטק. יש לי חברת פינטק מדהימה, צומחת, שנקראת נימבל. אנחנו מטפלים בכל עולם ה-B2B. אנחנו יודעים לתת פתרונות גם בעולם ה-Global Payments, גם בעולם ה-Supply Chain Finance, יכולת הבטחה מסוימת לכל שרשרת ההספקה, ולמעשה החזון של החברה זה to simplify relationship between buyers and suppliers. אנחנו עובדים פחות או יותר כבר 1.5 שנים. זה סטארט-אפ שני שהקמתי, אחרי חברה שמכרתי לפני.
וואלה, איך הגעת לתחום הזה?
אז זה עניין מרתק, כן? אבל אני חושב שכל החיים שלי חיפשתי אתגרים.
מצאת, קיבלת הרבה אתגרים.
לגמרי, אבל אצלי בסוף זה תמיד נבנה לא מאיפה יש לי סיכוי יותר גדול להצליח, אלא איפה יש לי סיכוי יותר גדול לאתגר את עצמי. ואיפשהו המסלול שלי, כשיצאתי מהצבא אחרי הפציעה, נפצעתי אנוש, איבדתי שתי ידיים, אז זאת הולחמה לי מחדש.
אם אתה מרשה, אתה שאלתי אותך לפני כן, ואתה אמרת לי שאפשר לשאול כל שאלה, נכון?
בשמחה רבה.
אז אני רוצה רגע לקחת אותך חזרה, כי סיפור מטורף. רוצה רגע שיבינו אנשים איפה התחלתי, את החיים הבוגרים שלך. אתה יכול להכניס אותי רגע לרגע של הפציעה? כי אני, לא כל האנשים יודעים את זה, ורק ניסתי רגע לרגע הזה, מה קרה שם?
כן, אז אני האמת, ביחס להרבה מאוד פצועים אחרים, אני מדבר את זה המון, אני חושב שזאת הייתה התרפיה שלי, אגב, הקהל, בשיחה אחד על אחד עם פסיכולוג, אלון, אף פעם לא יצא לי לשבת, כי לא יכלתי לעבור את המחסום הזה, של לספר את הסיפור שלי, וכשסיפרתי אותו על במה, הרגשתי שאני צופה באיזה סרט של החיים שלי, ואיכשהו ניטרלתי את ה... רגש המאוד מאוד משמעותי שצף שם.
זה ממש ריפוי.
זה התרפיה הכי גדולה שהייתה לי בחיים, זה הרצאות.
כי אתה מקבל המון אהבה בעצם.
המון אהבה, ואתה מרגיש שהאובדן משמעות שלך בחיים הופך להיות משמעות עבור אחרים, וזה מפיח מחדש המון רוח, אבל זה באמת התחיל ביום האחרון שלי בתפקיד, בתור מפקד פלוגה, אחרי כבר 6 שנים בצבא, 2 תפקידים קדימה סגורים.
ממש יום אחרון?
שעה אחרונה. חיילים שלי עלו אוטובוסים בדרך לטיול סוף מסלול בירושלים. אני סגרתי כרטיסי טיסה למקסיקו, לי ולבת הזוג שלי. 3 ימים של טיול, הייתי אמור לצאת לחופשה של שבועיים ולחזור חזרה לגדוד לתפקיד בכיר יותר. וככה, תפקידים כבר קדימה סגורים, הייתי בטוח שאני אמשיך בצבא שנים קדימה, מאוד אהבתי.
היית מורעל, מה שקורה?
מאוד מורעל ומאוד טוטלי. אני חושב שאולי נגיע לזה בהמשך השיחה, אני חושב שזה מקום שבנה אצלי בפעם הראשונה באישיות פן שהוא מאוד ייחודי. כי הייתי בן סכונים, אחותי שמבוגרת, שצעירה אחריי מבוגרת ממני 10 שנים, והרגשתי כל הזמן שאני חי עם 5 הורים בבית, והפעם הראשונה שיצאתי מהביצה הזאת, והיה לי את המקום שלי, זה היה השירות הצבאי, כי זה גם איתי מאוד לאופי שלי, ליכולת שלי.
אז תכניס אותי רגע, אתה אומר שאתה ממש...
זהו, זה התחיל לפני אפילו.
יום לפני הגמר תפקיד, שעה אחרונה...
שעה אחרונה, פעילות מבצעית בעזה, כניסה לתוך הרצועה עם כוחות, למעשה לטהר את המרחב על מנת להעביר את הגזרה לבאים בתור בצורה נקייה, זה נקרא פתיחת ציר מערבית, הצלחנו למצוא ולפוצץ שם 6 מטעני חבלה, מנהרות נפץ, מנהרות חדירה, היו שם הרבה מנהרות בתקופה הזאת, פעילות באמת מאוד מוצלחת, בלי נפגעים לכוחותינו, קצת ירי ספורדי, אבל לא משהו רציני, ואני ניגשתי בסוף הפעילות על מנת לפתוח שער אחרון, אחרי שפתחנו שם 4 שערים, ולאפשר לכוחות 21 כלים לחזור חזרה פנימה. ובגלל שהיה לנו שם איזשהו מטען מורכב, שהיינו צריכים לפוצץ עם איזשהו אמצעי מיוחד של הנדסה, התעכבנו ונכנס לאור יום מלא, וכששנייה לפני שירדתי לגדר, אני עמדתי בפני דילמה. כי 7 חודשים לפניי, מפקד פלוגה בגולני, באותה פעילות בדיוק, 500 מטרים משם, גם התעכבו ונכנסו לאור יום מלא, וכשהוא ירד, הוא ירד עם כל הצוות שלו. וצלף שחיכה חצי לילה באיזה בית בחיר בדחזה, קרוב לאותו אזור, זיהה את הכוח ופגע מאוד מאוד קשה בממפי. אני אמרתי לעצמי, אני צריך לנהוג קצת אחרת, כי כל החיים הדינמיים שלנו בצבא, אנחנו מנסים ללמוד מהיסטוריה גזרתית, וכשאתה לומד משהו אחד, משהו אחר מגיע. והוריתי לחיילים שלי להישאר בחיפוי באזור שבו היה ניתן להסתתר, ואני את כל המרחב עשיתי בעצמי בזחילה בשבילו להיחשף. נעמדתי, ואחרי שדי תיהרנו את כל הגדר, אני הייתי בטוח שאין יותר מטענים, מצאנו שם איזה 6 מטעני חבלה, ושהאיום היחידי שיש לי זה איום של צליפה, ופתח את השער, ואני עוד חושב לעצמי בראש, רק שלא יראו. ואיך שאני פותח, אני מקבל מטען לפרצוף, העיף אותי משהו כמו 7 מטרים פנימה לתוך הרצועה, והתעוררתי בשטח, בלי 2 ידיים. יד שמאל שלי נקטעה לחלוטין, יד ימין שלי נפגעה, היד הזו, היד הבריאה שלי כביכול, היא נפגעה הרבה יותר קשה מיד שמאל. יד היום, היד החלשה שלי, זו היד החזקה שלי, את רוב הדברים אני עושה עם זה. היא נקטעה בערך קצת מתחת לכתף, ונשארה ככה תלויה על חתיכות של אור. מצטער על התיאורים הסוריאליסטיים.
לא, אני רוצה, כי תכף אני אגיע גם למה, מה חשוב מה עבר לך בראש. אתה בעצם חוטף מטען, אתה מבין שאתה זוכר, היית בהכרה?
קרה מלאה. עפתי 7 מטרים, איבדתי ל-20 שניות ההכרה, אבל פתחתי את העיניים בתוך שלולית של דם.
אתה פותח את העיניים ואתה מבין מה קרה?
אני מבין שחטפתי אותי לא מטען, ואני שומע ירי ברקע, והאוזניים שלי גם נפגעו מאוד מאוד קשה, ואני יודע שיש בפנים כבר אירוע שהוא נכנס לתוך... זה היה בועחה מבצע צוק עמוד ענן, זה היה ממש... שבועיים לפני עמוד ענן, היה שם כבר בלגן בגזרה,
לא, כל מישהו, יום מישהו, אחד מישהו יפעיל את זה, או שזה פשוט משהו שהיה
זה טייל ממיד, שהניחו אותו בצורה מאוד מתוחכמת, שהמצלמות לא הצליחו לראות במהלך הלילה שלושה ימים של הרפל, לא הייתה נקודה אדומה.
בשער, בעצם זה יפעיל את עצמו.
זה יפעיל, התפוצץ, טיס אותי איזה שבעה מטרים פנימה, ופתחתי את העיניים, ואז מצאתי את עצמי בתוך תעלה, לבד, בכניסה לרצועת עזה, באזור מלא במנהרות.
באור ו... יום.
באור יום. והמחשבה שהצילה אותי זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לי, וזה שאני, לא שאני אמות, שאני אחטף. אמרתי לעצמי, אם אני נשאר פה, לפחות בתחושות שלי, עוד כמה דקות, וזה אפילו בסיכוי של חצי אחוז לאירוע משולב, יוצא הכוח קומנדו מאחת מהמנהרות, לוקחתי פנים, אין איך להגיב באש, אין לי ידיים. וזה מה שהרים אותי מהרצפה. הצמדתי מאוד מאוד חזק את מה שנשאר לי מהידיים לגוף, הייתי בטוח שאחרי חמישה, שישה צועדים אני נופל, מאבד הכרה.
תתאר לי איך, אתה אף אחורה.
אני...
אתה קם, אין לך, אתה לא קם. אתה קמת על הרגליים או שאיכשהו זחלת?
קמתי על הרגליים, לקחתי את שאריות יד ימין, צמדתי אותם לגוף עם מה שנשאר לי יד שמאל, ועוד אדם משפריץ לי על הפנים, ונעמדתי. אני הייתי בטוח שאני אחרי חמישה, שישה צעדים במקסימום נופל, אבל איכשהו השלמתי 250 מטר של ריצה. ממרחב הגדר הצלחתי לחצות את הגדר, לעבור שתי שלוחות והצוות שתצטרף אליי, והגעתי עד למגנה לאחורי שבו השארתי אותם בחיפוי, שאני הייתי בטוח שאחרי חמישה צעדים אני מתלף בזמן שאני מתקדם, אני לא מבין איך הגוף שלי זז. אבל איפשהו מה שהרימתי מהרצפה זה התחושה שאני בתוך משימה עדיין. וזה נשמע קצת הזוי, אבל אתה כמפקד לשעבר חובל.
זאת אומרת, מה היה לך בראש? היה לך בראש, אם אתה לא מתפנה משם, יש לך ניבל, זה חושבים אותך?
יש לי משימה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בסוף המשימה הזאת, זה שאני אחטף, יש לי חיילים מאחור, אני צריך לסיים את זה. וזה מה שהרים אותי מהרצפה.
ומה גרם לך לתפוס את היד, כאילו הבנת?
הבנתי שנשאר חלקים מהיד, ואמרתי לעצמי, אם אני אביא אותו, אולי צריך לחבר אותו לבית חולים.
כלומר, מה שאתה חושב באותו רגע, אתה פועל על אוטומט. אתה חושב לגמרי מבצעי ומעשי. אתה אין לך שנייה לרחם על עצמך, או אתה עוד לא בשלב הזה.
אפילו לא קרוב. שואלים אותי הרבה פעמים מה הוביל אותי לשם. אני חושב שזה תמהיל של אופי וניסיון. זאת אומרת, אני חושב הייתי חייל שנה בצבא, לא הייתי יוצא מזה. אבל אתה יודע, אחרי שש שנים, שלוש שנים
ברצף. זה היה במרחב האפשרויות בראש, עוד לפני שזה קרה. את יכולת שחשבת שמשהו דבר הזה יקרה. הרי לא מתרגלים את זה. אף אחד לא מתרגל את זה שהוא הולך לו שתי ידיים. הוא נשרף ממיתן, אף אחד לא מתרגל דבר כזה. נכון. זה איפשהו אנחנו מדחיקים את זה, כאילו לא קיים.
אבל כשאתה חווה התקלויות וירי, ואיבדתי שלושה חברים מאוד מאוד טובים בשירות שלי, בהתקלויות כאלה בעזה.
כלומר, זה היה בראש שלך.
זה תמיד שם. אתה מבקר מבתי אלמין לאירועים טראומטיים נוספים בצבא.
אבל כשזה קורה לך, אתה אומר, אתה אחרי שאתה חוטף את המכה, אתה מתעורר, אתה מבין מה קרה, ואתה פועל לגמרי על אוטומט, על...
אני זוכר שהמשפט של
הראשון שלי... למזער את הנזק שם.
ממש כך. אני זוכר שהמשפט הראשון שלי לעצמי היה, פאק, הלכו לי החיים, ואז התשתתי. כאילו זה ממש ככה, הרגשתי שהפרצוף שלי נוזל, ואמרתי לעצמי, פאק, הלכו לי החיים.
איפה החבר'ה שלך באותו זמן? הם לא סגרו טווח אליך?
סגרו טווח אליי. הם ליוו אותי לאורך הדרך, אבל את כל ההליכה הריצה הזאת עשיתי בעצמי.
ומתי אתה זוכר בפעם הראשונה שנכנסת לך מחשבה? כלומר, שאתה חוזר אליהם ואתה מרגיש לפחות יותר בטוח מהחמרת המצב?
רק במסוק.
רק במסוק.
כן. פוניתי משם לשטח פינוי, ומשם צוות של 669 ל...
מה המחשבה הראשונה שאתה זוכר במסוק? הבנת מה קרה או שעוד לא...
אני חושב שבמסוק הבנתי שאני הולך למות.
ולפני הבית חולים, במסוק, כן, מה, כן. מה
במסוק
אתה חושב?
במסוק הבנתי שאני הולך למות, הרגשתי.
המחשבה היא אני הולך למות?
כן, במסוק כבר הרגשתי את השפתיים שלי מתייבשות בצורה
מה
קיצונית.
מה החבר'ה דיברו איתך? אמרו לך משהו? ניסו...
עד שעליתי למסוק והונח על כתפיי הכובע של המפקד, לא הייתי, לא צעקתי, לא הרמתי את הטון עם החווה שלי אדם. אומר לי שהוא לא דמיין שבן אדם יכול להגיב בצורה הזאת. ובשנייה שהורידו לי את כובע המפקד ועליתי למסוק עם צוות ששת שהוא לא שלי, התחלתי להשתולל.
זאת אומרת, היית מפקד בעצם.
ממש ככה, אני חושב שברגע שהורידו לי את כובע המפקד...
עד השנייה שנהיית פצוע. זאת אומרת, לא התנהגת כפצוע בכלל. כן. אלא כאני במשימה עכשיו, צריך למזר, קרה נזק, אני צריך למזר אותו. ומה זה הורידו לי את הכובע?
בשנייה שעליתי למסוק, כבר הפסקתי לראות, לא ליטרלי, אבל בצורה מטאפורית. הפסקתי לראות, הסמך שלי, הסגן שלי הגיע לשטח פינוי, זוכר אותי, צוחק איתו, אפילו אמרתי לו, לקחתי את הטלפון ואת הדברים, והרס"ר שלי הגיע, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב להירגע, תביא לי סיגריה וקולה, אני זוכר את עצמי יושב על האלונקה, והוא נותן לי לעשן סיגריה ולשתות פחית קולה. אמרתי לעצמי, לפחות אם מסיימים את החיים, מסיים אותם לא בריא.
בבקשה האחרונה,
וזה היה ממש סיטואציה חצי הומוריסטית כזאת בשטח, כי מאוד היה לי, אני לא יודע אם זה היה לי חשוב, אני חושב שזה היה איפשהו משהו שהחזיק אותי מנטלית, להראות לחיילים שלי, אני בסדר, תירגעו, הכל טוב. ואיך ששמו אותי על המסוק, אני זוכר שכבר לא הייתי עם הצוות שלי, ושם כבר, כאילו בסוויץ' אחד איבדתי את זה, הפכתי להיות חייל פצוע. עם הצעקות ועם הדרמה ועם הכללות.
ומה אז אתה חושב ומרגיש?
אני מרגיש שהשפתיים שלי מאוד מאוד מתייבשות.
אמרו לך אבל מה יש, אמרו לך מה יש לך, אמרו לך מה?
ראיתי, מה זאת אומרת?
שראית, בעיניים, היית בהכרה וראית מה, ראית את הגוף,
ראית את הגוף. הרגשתי שהפנים שלי שרופות, לא ידעתי מה יש לי בפנים, הרגשתי ריח מאוד מאוד חזק של בשר חרוך. ממש כמו להיות בתוך מנגל, אגב לא אכלתי לאכול בשר שנה לאחר מכן בגלל הריח הזה, למרות שהייתי מאוד מאוד צריך. והיד הזאת, אני לקחתי אותה בחתיכות, את יד ימין שלי. זאת אומרת, הרמתי אותה
בשלוש פעמים. סליחה, פרסתי אותה, אבל לא הייתה לך יד שמאל.
עם מה שנותר, תחשוב שיד שמאל היא מעין מגב ששוטה דם, והייתי צריך להרים חתיכות מיד ימין בשביל להצמיד אותם לגוף.
זאת אומרת, היית לא סתם בהכרה, גם ידעת שאתה צריך לעשות את זה.
אני לא יודע אם זה משהו... זה אינסטינקטיבי, אני חושב, אלון. אני לא חושב שזה משהו מודע. אגב, אני גם אומר לך שאם תחזיר אותי לאותה סיטואציה, עוד עשר פעם, אני לא יודע אם אני מגיב אותו דבר. משהו...
זה מטורף.
אגב, גם אני יכול להגיד לך ששנייה לפני שפתחתי את השער, והייתי בפעילות מבצעית ענפה לפני כן, זאת הייתה הפעם הראשונה, כל הסיטואציות שבהן הייתי תחת אש כבדה, שהגעתי לעשות אקט מבצעי והידיים שלי רעדו.
מה אתה אומר?
וזה כאילו אינטואיציה, כאילו זה משהו בלתי מוחשי, אבל בתכלס זה מבוסס המון על התת מודע שלנו. אתה מכיר את האזור, אתה יודע שיש שם אירועים דומים, אתה מכיר את עזה, שלושה חברים איבדתי בימים האחרונים בפעילות מבצעית בר צועה הזאת. כל ביחד זה למעשה הבק אופיס שלך, הדטאבייס שלך, בהבנה לאן אני הולך, וזה מה שבונה את האינטואיציה שלנו. זה לא באמת איזו תחושה בלתי מוחשית.
אז רגע, תכף נגיע אם יש מחשבות בדיעבד, אולי יכול להיות אחרת, אבל אני עוד באירוע, מבנים אותך למסוק, אתה מבין שאתה פצוע, אתה מבין שהחבר'ה שלך בסדר, מה זה עולה לך בראש? כאילו, מה אתה חושב ומה אתה מרגיש?
אני חושב שאני חושב אותך אנלוגיה לאיירון מן. יש שני סוגים של אנשים באיירון מנים. כאלה שחושבים על החיים, וכאלה שמנהלים את ה-500 מטר קדימה. איזה ג'ל אני צריך לקחת, איפה הבננה.
אתה רצינית? אתה התחלת לחשוב עכשיו כבר קדימה?
תקשיב, החווה שלי... אני עוד שבועיים מהיום עושה הקרנה לכל החברים הקרובים שלי, של הסרט שלי, זה ממיטת השיקום, היה לי כמה כתבות מגזין, עד הסוף של איירון מן, הכל מתועד. ולקחו את זה וערכו את זה, זה שעה ורבע שאני עוד לא ראיתי אותם. והחווה שלי, זה שהיה באירוע וטיפל בי ראשון, הוא גם בעצמו עם לא מעט גביעות מהאירוע הזה, הוא גר בסיאטל היום.
החווה שהיה חייל סדיר?
היה חייל סדיר. היה חייל סדיר שלפני כן החובש היותר ותיק שלי עזב והוא הגיע לפלוגה.
מישהו שהיה בקורס חובשים ופתאום מקבל משהו
כזה. קורס חובשים ומסלול לוחמה, לוחם, חובש, כן. מקבל אירוע ראשון, מבצעי, משמעותי או שני שהיה לו בחיים.
אבל אני חוזר אליך, אני חוזר אליך. אתה בורח לי ממה חשבת ומה הרגשת.
אז לא, אז שם הוא הזכיר לי שאמרתי לו שאני על האלונקה, אמרתי לו, אני עוד נעשה מרתון, אל תדאג. לא יודע מאיפה זה יצא לי מהפה, אבל... אבל על האלונקה, לא זכרתי את זה אפילו. ושם אני באמת אומר לעצמי, איך אני מנהל את השתי דקות קדימה. כל הזמן אני כזה בתחושה של...
אני חושב שזה מה ששמר אותך בחיים, היית מאוד פרקטי, זה קטע מטורף.
כן.
אני זוכר כבן אדם, אני זוכר את התמונה שלך שאתה נוחת, זה היה ברמב"ם, נכון?
בסורוקה.
ואתה עושה את התנועה?
זה תמונה שצרובה בזיכרון הקולקטיבי. תומר בועדן אגב, זה לא אני. כולם חושבים שזה אני.
סליחה,
לא, זה בסדר. יש כמה תמונות שצרובות ב...
אבל יש לי איזו תמונה שצרובה איתך ב...
אז אני זה עם הדגל. היה דגל שכיסה אותי, כי אני, כל הזמן אנשים אומרים לי את זה, ואז הם לא חושבים על זה שאיך אני אעשה וי, אין לי ידיים.
וואלה.
אתה מבין?
ובאמת, איך אתה כל הזמן חושב עכשיו על כל התהליך הזה שאתה... כי זה לוקח זמן, הפינוי והמסוק והנחיתה.
שעתיים בערך.
שעתיים, ואתה בהכרה מלאה.
מלאה.
ואיך אתה בכלל מחזיק מעמד פיזית? מה, אתה מקבל משככי כאבים? זה נראה לי כאבים מטורפים.
אני חושב ש...
איך אתה מחזיק מעמד בכלל?
נתנו לי, יש מה שנקרא בון אינג'קשן, ששמעתי, אני חובש גם, שמעתי עליו בקורס חופשים, שעושים אותו בפציעות מאוד חמורות, שאין עורקים עוברידים בידיים. ואמרו אז שזה מאוד מאוד כואב, ואני זוכר שתקעו לי שתיים בשתי הברכיים, וזה בכלל לא כאב לי. עכשיו, הזריקו לי נוזלים וחומרי שיקוך כאבים, אני חושב, אבל הפאניקה היא לא נעלמת. עד שהגעתי לבית חולים, ו... זו הייתה עוד תקופה שהיינו זוכרים מספרים בעל פה בראש, ולא כן. מיד מכניסים לזיכרון בטלפון. כן. ועוד הספקתי להודיע לאחותי שנפצעתי בטלפון, וזה המשפט האחרון שאני זוכר, שאני אומר אליי את זה.
אז אתה מתעלף.
אני חושב שהרדימו אותי, אני לא יודע אם התעלפתי או הרדימו אותי, אבל הייתי מורדם ומונשם 4 ימים. הייתי במשום השלישי מצב אנוש, קיבלתי בבית חולים 56 מנות דם. זה טוב. מקביל להחליף את מחזור הדם בערך כמה פעמים. עברתי 6 ניתוחים בשבועיים הראשונים שלי.
וברגע, זאת אומרת, זה מה שסיפרת זה בהכרה, ואז בעצם מהרגע שאתה מגיע לבית חולים, אתה לא בהכרה בערך 4 ימים?
כן. וכולם מתפללים בחוץ, אני בכלל לא יודע מה קורה.
ומה קורה? אתה זוכר את הרגע של ההתעוררות? מה אז חשבת והרגשת? או שזה היה קצת מעורפל עד שהתעוררת חצי-חצי כזה?
איך שהתעוררתי, אני חושב שבכיתי.
הבנת ישר מה קרה? או שהיית
כן, והייתי בטוח שאני בלי שתי ידיים. כי לא הבנתי איך מהעיסה הזאת שהבאתי משהו תחת סיוחה בריד. ואז ראיתי שיש לי משהו עם תחבושת לידי, ואז ירדו לי דמעות, כי ממש בכיתי, ואני זוכר ששנייה אחרי זה, אמרתי, תביא לי אוכל שלי, מה אני רעב, לא אכלתי 4 ימים. זה היה המשפט אחרי זה, אני זוכר שאכלתי ברוקולי עם אורז אדום וחזוף. בא בית חולים, שנייה אחרי שהתעוררתי בטיפול נמרץ.
ומה הגיע אחר כך, את המחשביות, אחרי שאתה מבין באמת, אתה מבין את המצב שלך, או מספרים לך את המצב שלך?
אז אתה לא באמת מבין. אז תראה, אז פה, לאחרונה, לוקח אתך כל הזמן פסט פורד, אבל לאחרונה, בני גנץ ביקש ממני להוביל את הרפורמה יחד עם אגף השיקום
לפצועי צהל.
כן, של פצועי צהל, באגף השיקום של נכי צהל, רפורמה שנקראת נפש אחת, אז הייתי חלק מהצוות, ושם אני בפעם הראשונה רואה את הדיפרנציאציה בנפש האדם, איך אדם שהוא מאוד מאוד חזק, פתאום באירוע קטן מתפרק, ואדם שהוא נראה מאוד קטן, באירוע מטורף, עדיין מדבר איתך בצורה שפויה. הכל תלוי בבן אדם עצמו ואיזה אירועים הוא עבר בדרך. ואצלי, בגלל שנפצעתי לבד, ונפצעתי שנייה לפני מפצע, והייתי מפקד, סרן, דרגה יחסית בכירה, הייתה איזושהי גלוריפיקציה סביב הפציעה שלי. עכשיו, גם יש לי יכולות ורבליות מאוד, מאוד טובות.
ברוך השם.
וברוך השם, והוטרגתי. אתה מבין? זיו שילון הפך להיות שם שהוכר בעיתונים וכו', מהיום הראשון שנפצעתי, וזה לא טריוויאלי לכל חייל פצוע. וכשזה קרה, אז הייתה איזושהי גלוריפיקציה לכל החודשיים, שלושה הראשונים שלי בשיקום. זה נשמע מצחיק, אבל זאת הייתה מעין תחושת אופוריה. זה הילה כזאת של רמטכ"ל שמגיע לבקר אותך, ושר ביטחון, ושרים, וראש ממשלה פעמיים, וחברים, והמפקדים מהצבא, וכולם סביבך.
אתה אומר, יש פה מצב מטורף, שחיים שלך נהרסים, ופתאום משהו אחר נבנה.
זה עוד לא נבנה, אתה פשוט באופוריה רגעית זמנית שנעלמת, 3 חודשים בדיוק אחרי.
שכולם עוזבים.
ושם קוראים...
שכולם חוזרים לעניינים
שלהם. נכון, ושם קוראים 2 דברים במקביל. כשיש לך את האירוע הזה, אתה עסוק בהישרדות, כי אתה כל הזמן בניתוחים, ומאכילים אותך, מטפלים אותך, אתה לא מבין איך חיים שלך יראו. ובשלב שבו כולם נעלמים, אני נכנס למחלקת שיקום, וקוראים 2 דברים. אחד, כל ההילה הזאת מתפוגגת, האנשים חוזרים לחיים שלהם, ובמקביל, אני מתחיל להבין עם מה אני הולך להתמודד לשארית חיי. וזה לא נפילה, זה צניחה בלי מצנח ממגדלי התאומים לפני האירוע.
זה מעניין מה שאתה אומר. בלי השבועות בך, אני עברתי איזה משהו אישי לא מזמן שעוד לא חשפתי אותו, מאוד קשה, וחשבתי שזה הדבר הכי קשה בחיים שלי. ואחרי שסיימתי את השיקום, הבנתי שעכשיו מגיעה השנה עוד יותר קשה. כי זה באמת, זה מעניין מה שאתה אומר. הרי בעצם זה לא הדבר עצמו, אלא מה אתה עושה איתו, ואתה באמת היית גיבור, אתה עדיין, אתה התייחסת לזה באיזושהי צורה מסוימת, ואתה אמרת את זה בצורה יפה. כולם איתך, או יש הרגשה שכולם איתך, ובאיזשהו שלב, אנשים חוזרים לחיים שלהם, ואתה נשאר עם החיים שלך, שהם עכשיו הולכים להיראות אחרת.
שאת שם באותה נקודה בדיוק, אתה מבין איך
הולכים. מה היה שם? תספר לי רגע, מה חשבת והרגשת אז?
שהלכו לי החיים. ואמרתי, אני לעולם לא אתחתן, אף אחד לא תרצה לקחת אותי מהצבא הסיעודי הזה
שנמצא בו. אתה היית רווק? בן כמה היית שזה קרה?
בן 24.
24.
הייתי בזוגיות.
בן כמה אתה עכשיו?
היום אני בן 35.
אוקיי. ואתה אומר, היית בזוגיות?
הייתי בזוגיות. היום עדי אשתי.
אוקיי. היא הייתה אז בת הזוג שלך?
היא הייתה אז בת הזוג שלי. וביקשתי ממנה אין ספור פעמים ללכת, כי הרגשתי ש...
אתה אמרת לה, שחררי, כי אני גמור?
אמרתי, תקשיבי.
התכוונת לזו שזה היה מבחן?
התכוונתי ב-150%. בסוף, לא ידעתי לאן אני אגיע. הבחורה הזמינה חבילה באמזון, קיבלה חבילה שבורה מעלי אקספרס. זה לא מה שהיא תכנה, זה לא היה הלוז.
לא, אבל זה כן ולא, קיבלה גיבור ישראל.
אבל זה לא היה ככה בהתחלה. לא הייתי, הייתי שבר כלי. הייתי דופק את הראש שלי בקיר עשרות פעמים ביום, הייתי מקלל את ההורים שלי.
היו מחשבות אובדניות?
ברור, אז עוד פעם, אני לא חושב אף פעם הרגשתי, הגעתי למקום אובדני, כי אני לא בן אדם אובדני. אני חושב שזה משהו, עוד פעם, אנשים לא מבינים. האובדנות זה משהו, הוא הרבה מאוד DNA, כשאתה מגיע ממש לקצה הזה. זה לא היה שם, אבל זה היה בדיכאון עמוק של לסנוא את כל הסביבה
שלי. מי היה איתך אז?
משפחה שלי, עדי, שגם לה היה מאוד 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 קשה, והמרכז כובד של הכוח שלי היה אמא שלי. שבמקביל אליי, באותו בית חולים, התמודדה עם סרטן, ועברה כימותרפיות, בזמן שאני במחלקת אורתופדיה, שתי קומות מעליה, זה נשמע הרסני, זה מה שהרים אותי.
זה מה שהרים אותה או אותי. אותך?
אני לא יודע אם אותה, אני עוד פעם, החיים שלנו זה בעיקר איך שאנחנו תופסים אותם, לא באמת מה שקורה. ואני מרגיש שיש לי בהקשר הזה כמה בחירות. אמא שלי נפטרה ברבות השנים, אחרי מאבק מאוד ממושק במחלת הסרטן, ובאמת בגבורה היא שרדה את השנה וחצי הראשונות שלי בבית חולים, ויש לי שתי אופציות להסתכל על זה. הראשונה, להגיד, אמא שלי... המחלה שלה התפרצה יותר בעומס בגלל הסיפור שלי, כי זה הכניס אותה לסטרס ולקושי. ויש לי עוד אופציה לחשוב, שהפציעה שלי העריכה לה את החיים, כי היה לה במי לטפל. ואני בוחר בשתיים. כל הזמן, ואני חושב שזו אנלוגיה ישירה לכמעט כל סיטואציה שהייתי
בוחר. איך למדת את הדבר הזה של לבחור? כי אתה מדבר כמו אחד שהוא מנטור. זה פשוט יצא לך טבעי?
זה יצא לי בעל כורחי. כי אני הבנתי
דרך הבחירה הזאת... אתה הבנת שאין
לך ברירה אלא לבחור. אני הבנתי, אגב, זה קרה ברבות השנים, אבל הבחירה הראשונה שהייתה לי, הייתה לקום מהמיטה, ליצוד 15 צעדים, בשביל שאמא שלי תראה ותרד עם יותר אנרגיות לכימותרפיה למחרת בבוקר. ככה עשיתי צעדים הראשונים שלי במיטה, דווקא מהקושי הזה, מהתחושת כאב הזאת שאתה גורם עול על הבן אדם אולי הכי יקר לך עם כל מה שהוא מתמודד איתו, שמה אני חושב מצאתי בפעם הראשונה את הנקודת אור הראשונה, כי הייתה לי... לא הבנתי את זה אז. בפעם הראשונה, אחריות על משהו יותר גדול רק ממני. ואני חושב שזה המוטיב שמוביל אותי לכל אורך החיים.
אני חושב שגם עכשיו, אתה יודע. אבל קודם אני אתעכב על מה שאמרת, ואמרת את זה נכון, שזה קצת קשה להגיד את זה, כי אתה יודע שקוראים לסיבות כאלה, זה... אתה לא יכול להיות במקום מישהו אחר. ו... אבל גם כשקוראים הדברים הכי נוראים בחיים שלנו, אז בעצם אין לך בחירה אם זה יקרה או לא, כי זה כבר קרה, אבל תמיד יש בחירה של איך להתייחס לזה לפחות.
להסתכל על הסיטואציה.
מה היה הקטע הכי קשה?
שלי?
כן.
אני חושב שהסיטואציה עם אמא שלי. ו...
כשהיא עזרה לך או כשהיא נפטרה?
כשהיא נפטרה זה היה לי מאוד מאוד קשה, אבל... אבל אני חושב שהתחושת עול, שאחרי כמה חודשים אני יושב בשיקום, והיא כל הזמן לידי צולעת עם גוף מלא בגרורות, וצריכה לבשל לי כל המאוחד צהריים, זו הייתה תחושה שאמרתי לעצמי, חבל שלא מתתי. כי... איך אני יכול לגרום לאמא שלי עם כל ההתמודדות שלה עכשיו עוד צער ועוד כאב. וזה גמר אותי מפני, זה היה אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי, הסימון הזה שנופל, שאתה לא משפיע רק על עצמך, אלא גם על מעגל האנשים הקרוב אליך.
איך זה עובד? אני שאלתי אותך קודם. כן. אנשים מסתכלים אותך, בטח כולם מתביישים לשאול.
לא,
זה... איך זה עובד? הרי יש לך יד עד פה, זה מפה או ממקום
אחר? זהו, היד שלי יד לכאן, זאת אומרת, אין לי רק את הכף יד, ואני מכניס את זה פנימה, וזה מה שנותן את זה, ותופס את זה מאוד חזק, ויש כאן גומיון, וברגע שאני מותח את היד, יש כאן קבל, שהוא למעשה עובר כל הדרך מסביב לגב שלי, ואני תופס פעימה בצ'כי.
מפעיל את זה מכאן.
כן, וברגע שאני פותח...
אני רואה שאתה עובד עם זה יפה, אתה...
כן, למדתי לעשות עם זה הרבה מאוד דברים.
זה מדהים.
אגב, אבל לא, זו היד החזקה שלי היום.
אה, באמת?
זאת, אני שנה שכבתי בבית חולים. בחצי שנה האחרונה שלי למדתי לחיות עם היד הזאת, וזאת רק יד אחת. לפעמים שיש שתי פרוטזות, זה יותר פשוט. אבל אצלי זאת משותקת, וזאת הפכה להיות היד לכל המיקרו-כירורגיה של דברים בחיים.
תגיד, כשרואים אותך ברחוב, אז כולם מזהים?
כן. כן, היום בישראל כן.
זאת אומרת, אין לך את התחושה הזאת שמסתכלים עליך איזה מסכן עם היד או משהו כזה?
יש בשני מצבי עולם. או שזה ילדים מאוד קטנים, ויש לי כבר, סיגלתי לי תשובות צ'אט GPT להסביר להם איך זה קורה. או שאני בחול. כי פתאום בחול...
לא מכירים אותך.
זה לא עניין של מכירים או לא מכירים. בסוף זה פרספקטיבה שהיא מאוד סובייקטיבית. איך אתה מרגיש? וכשאני הולך ברחוב בישראל, אני מרגיש שמסתכלים על התחושות גאווה, הערכה, גם אם מישהו שונא אותי
בצד השני. ניגשים אנשים ואומרים...
המון. היום, אתה יודע, אני כאילו ברבות השנים, הסיפור שלי הפך להיות יותר מפורסם בגלל עוד אירועים שעשיתי, או קצת טלוויזיה יותר, או קצת רעיונות. ואני חושב שאני הולך בתחושה, גם אם בן אדם מולי לא מעריך אותי, שהוא מעריך אותי. ושוב, אני חושב שזה עניין של בחירה. אבל כשאני יוצא לחול, אני אומר לעצמי, מי יודע מי זה זיו שילון או מה זה זיו שילון? בטח מסתכלים עליי כמו איזה נכה. ואני חושב שפעם ראשונה שהרגשתי נוח בהקשר הזה, זה שבמקרה הייתי בניו יורק בהלווין. וכולם היו, הגיעו
אליי,
וואו, קול קסטום, ואני בכלל פיראט בטבעי שלי.
תגיד, זה יותר מתאים באמת לחיל הים.
ממש ככה.
ופיראט, השודד בעל הזרוע אחת.
כן.
תגיד, יש מחשבות כאלה, היו מחשבות כאלה הרסניות של מה היה קורה אם לא הייתי ניגש לשער, הייתי ביום האחרון, וואלה, הרגשתי את זה ולא הייתי צריך. היו מחשבות כאלה?
אני חושב שבהתחלה.
ומה אתה עושה איתם כשהם באות?
אני חושב שבשלב מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד מוקדם, הבנתי שהמחשבות האלה יחד בתמהיל עם רחמים עצמיים, זה שני הדברים הכי הרסניים שיכולים לקרות לי בחיים. אבל זה לא הגיע אצלי ממסלול טבעי. אני חושב שכל... התחלתי לכתוב ספר, לא פרסמתי אותו אף פעם. שוב אצלי איפשהו באיזה תקיעה במחשב. למה... לא יודע להגיד לך, אבל...
אני רק אגיד לך שלי לקח לכתוב את הספר 9 שנים. כל פעם גנסתי גרסה, גנסתי, זה לוקח זמן לכתוב ספר.
זהו, אז אני בינתיים הוא בצד, אני עוד מספר את הסיפור.
כי בשונה, אתה יודע למה זה? כי בשונה מרעיונות או מילה כתובה, אתה יודע, אתה מאוד רהוט ואתה יודע להתראיין וכל. ספר זה נורא מחייב, כל מילה, אתה שם את זה שם וזהו, אי אפשר לגעת בזה יותר.
אני לא יודע אם זה התחושות, זה ממש התחושות האלה שאני עוד לא מרגיש מספיק שלם, מאז אני חושב שאני צריך לכתוב עוד 200 עמודים בתקופה שעברתי אחרי זה.
אתה מרגיש, אני אגיד לך, הסיפור עוד לא נגמר.
לא סיימתי את הסיפור.
הסיפור עוד, הוא בהתרחש גם היום, נכון?
זה ממש ממש התחושה הזאת, ולמה אני מספר לך את זה? כי עשיתי איזשהו תהליך ניתוח עמוק, אתה בטח מכיר את זה מהספרים שכתבת, גם קראתי אותם, של אני עצמי בגולם שלי. ואז ניסיתי להבין כל החיים ממה ניזונתי, למה הפכתי להיות כזה ברבות השנים. והבנתי שתמיד הייתי בן אדם שמה שחשוב לו זה לא כוח, זה לא מעמד, זה לא כסף, זה אנשים. זאת אומרת, תמיד היה לי יותר חשוב שחבר שלי יחייך יותר ממני. זה נשמע מוזר, אבל זה מה שתמיד הוליך אותי בחיים, אני לא יודע למה. אגב, עוד לא הצלחתי זקק כזה, הורים, תכולות מולדות, אבל גם בצבא זה מאוד שימש אותי, כי תמיד שמת את החיילים שלי לפניי, ואז הם מאוד העריכו אותי בגלל זה. וגם לאחר מכן, שואלים אותי, מה הרים אותך מהרצפה? אז אני אגיד לך תשובה שהיא מאוד שטחית, המצלמה. הייתה עליי כל הזמן מצלמה. עכשיו, מה זה מצלמה? מה אתה, איזה כוכב ריאליטי? לא, אבל ברובד היותר עמוק של הדברים,
דוגמה אישית.
התחושה שיש לי שליחות להראות לעם ישראל, או בפרט לחיילים פצועים אחרים שאפשר. והדבר הזה שם עליי אחריות על הכתפיים, שיכולה לקחת בן אדם שוב לשני כיוונים. אחד, זה מאוד מאוד הרסני, אם אתה לא מותאם לזה, וזה יכול להצמיח אותך בטירוף. ואני הבנתי מ-day one שכל פעם שיש עליי מצלמה, אני עושה שעתיים יותר טיפולים, אני אשאר 3 שעות יותר ערני, אני משקיע 4 שעות יותר בפיזיותרפיה, אני הרבה יותר חזק בתשובות שלי, אני משדר לגוף שלי אופטימיות והצלחה, כי זה מה שאני צריך לשדר החוצה, למרות שאני גמור מבפנים. והשתמשתי בזה ככלי. כל פעם שיכלתי לקחת את המצלמה איתי, לקחתי אותה איתי, כי זה היה הדרך שלי להתרום מהאפר.
אני חושב שענית על שאלה שרציתי לשאול אותך, שוב, שאלה קצת מטורפת. בכל הדבר שקרה, יש איזו ברכה שמקופלת בזה, בדבר הנורא הזה, בפציעה הזאת?
תשמע, אני מנסה להסתכל על החיים בצורה כזאת שיש לנו שביל. השביל הזה, אני כבן אדם מאמין, יודע שכבר הונחו עליו אבנים או סלעים. בסדר? השאלה זה לא איפה הם מונחים או מה הגודל שלהם. זה איך אתה בוחר להתמודד עם הסלעים האלה, או שאתה חוצב בהם, או שאתה מטפס עליהם, או שאתה עוצר.
אני רציתי לשאול אותך, אם אתה מאמין, ואם השתנה משהו בעקבות כל מה שקרה בשנים האלה.
התחזקתי מאוד. מאוד מאוד התחזקתי. אני שומר שבת היום, ממש בתקופה האחרונה גם באופן מלא, לא נוסע, לא טלפונים, משתדל גם ללכת לתפילות כמה פעמים. אמא שלי, זה היה מוטיב מאוד שורשי אצלה דת בשנים האחרונות, וזה כאילו היה לי איזושהי המשכיות ממנה לדבוק בזה.
ברוך השם, משהו שומר עליך.
נכון, אבל עוד פעם, יכלתי גם לחשוב, כמו שאתה אומר, שמשהו קילל אותי, כי זה היה אירוע אחד, אני במשך 3 שנים חוויתי כל 4 חודשים חוויה שיכול לתת לבן אדם חיים שלמים. יש לי, אני יכול לספר לך את זה מכאן עד, אתה יודע, גם אמא שלי חלתה ונפטרה 1.5 חודש לפני החתונה שלי. גם יש לי, נולדה לי ילדה עם מוגבלות מאוד מאוד קשה. גם במהלך השנים עברנו איתה עוד טיפולים ועוד משהו שהצטרף למערכת. נולדתי עוד ילד מקסים, גם הוא עם התמודדות שלו. והרבה
מאוד... ואיך אתה מסתכל על זה באמת, על הרצף הזה, שאלוהים עושה לך ככה, או אלוהים אוהב אותך? או אלוהים מנסה אותך? איך אתה רואה את זה? אתה הרי מדבר עם עצמך כל הזמן, אז מה הזיבור שלך עם עצמך?
אני חושב שכשהבת שלי נולדה הבנתי, בחרתי להבין למה הדברים קרו לי. כי כששירה נולדה, היא נולדה היה גם, היא גם לבקנית וגם עם סוכרת נעורים, שזה היה חוויה שממש כמעט איבדנו אותה וטסנו אני ועדי לבית חולים, וכשהיא לבקנות, אנשים לא יודעים, אבל יש סקאלה מאוד רחבה של בעיות ראייה. יש כאלה שלא רואים טוב, יש כאלה שלא רואים טוב בכלל, ויש כאלה שכמעט ולא רואים. אז שירה היה על גבול העיוורון ממש. זאת אומרת, שהיא יוצאת לאור יום מלא, זה 98% עיוורון, היא לא רואה על מטר. אם היא יושבת בינינו ככה, היא לא תראה את הפנים שלך, תראה צללית.
עד כמה היא?
בת 8 עוד מעט, 7.5, עולה לכיתה ב'. וכשהיא נולדה, קיללתי. אמרתי, רבק, תגיד, מה אתה רוצה ממני? אחרי כל מה שעברתי בשנים האחרונות, ו-20 ניתוחים, ושנה בבית חולים, ועליות וירידות, וביתים נפשיים, ואובדן של אמא באותה שנה, ועוד חבר טוב שנהרג לי בלבנון כמו אח, ועוד דבר ועוד דבר. כאילו, מה קורה? אתה לא נותן לי רגע לנוח. ואמרתי למה, מאוד מאוד, ממש צרחתי, לא היה לי טיפה של פרופורציות מול העיניים. והרבה מאוד שנים שאלתי את עצמי למה. כי באיזשהו אופן, כשהזמן עבר, רגע סליחה על הביטוי, גם אבא חר, שלא מצליח עד הסוף לקבל את הילדה שנשלחה לו לחיים רק בגלל מה שהוא עבר. וברבות השנים ראיתי את הבת שלי גדלה לי מול העיניים. ואמרתי לעצמי, יש לי את הלמה. כי לשום אבא אחר בעולם, שאין לו מוגבלות, אין את היכולת הפרקטית, לא במילים תרצי מה מתצליח, במעשים, להראות לילדה שלו חיים חיים מוגבלות, אבל בלי גבולות. וזה מה שאני מראה לה יום יום, לא במילים. בלראות אותי עושה את כל מה שאני עושה, ב-800 זוויות ביום, הכי חזק שאני יכול, ולא נותן לסורכים שלי שבנעליים, שאני לא יכול לקשור, להגדיר אותי כבן אדם. וזה בסוף המסר היום יומי שאני מעביר לה בכל דרך שאני יכול. ואני חושב שזה הסגירת מעגל הכי גדולה שהשם יכל לשלוח לי. ובסוף אם אתה שואל אותי, כשזה הגיע לרגע הזה, שיש לי את האחריות לא רק על סביבה בלתי מוחשית ולא מוכרת שמגיעים עליי פעם בכמה שנים, וואי, שמעת את הסיפור שלך, ראיתי הרצאה, עשיתי זה, עשיתי זה, הייתי פה, הייתי שם, קיבלתי, שינית לי פה. זה הבת שלי. יום יום מול העיניים, ויש לי את הצורך להיות גרסה הכי טובה שלי כבן אדם עם מוגבלות, בשביל להראות לה שהמוגבלות זה לא יסוד הבסיס שמגדיר את הקיום שלה, מדהים. אלא דברים אחרים, שהיא תבחר.
מדהים. אני יודע שאתה מאתגר את עצמך בכל דבר, ובספורט הגעת להישגים מאוד יפים, עשית איש ברזל, זה מטורף, תגיד, מה גרם לך לעשות את זה ואיך הרגשת שעשית את זה?
אז התשובה obvious, אני אומר לך, בהרצאה אצלך זה שינה לי הרבה מאוד בתפיסה, אבל אני חושב שהמקומות...
זה כיף שהצלחתי לעזור.
חבל על הזמן.
לא תאמין, אני זוכר איפה ישבת. זה היה ביהלום.
שורה שלישית מהסוף בהרצליה.
ביהלום בהרצליה, כי היה גם הרצליה וגם יהלום.
אז אולי בשניהם הייתי.
אולי הרצליה זה שלא ראיתי אותך, אבל ביהלום אני זוכר שראית אותך, וזה כיף. אבל זה לא פשוט, בוא נה, איך שוחים עם הדבר הזה?
אז זהו, זה היה 5 שנים של לקום כל בוקר, ב-4:45 בבוקר.
מה, אבל שחית? יד אחת שהיא מוגבלת, ביד אחר שהיא איבה, ואיך?
למדתי לשחות מאפס בים פתוח, בלי ידיים, רק עם הרגליים.
לא מפחיד כאילו?
מאוד, טבעתי בהתחלה המון.
מלחיץ?
טבעתי לא מעט בבריכה בבית הלוחם, יש מאמן מדהים שקוראים לו נוח רם, שמאמן נחצה על 25 שנה, והוא הביא כמה עוזרים. והם לידו אותי לשחות, אתה כמי ששחה לא מעט קילומטרים, החלק הכי משמעותי שלי בשחייה, זה דווקא לא הרגליים, זה האגן. היכולת שלי עם האגן לייצר אקוודינמיקה, זה מה שבסוף.
כמו כזה פרפר בלי ידיים?
כן. והרגליים שלי עובדות מאוד מאוד קשה, הידיים שלי בעיקר בראש חץ כזה, ולמדתי לשחות ממטרים בודדים. אני זוכר שהבריכה הראשונה שלי הייתה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים. הבריכה הראשונה שלי בבית הלוחם, גם לא הייתי בכושר. אגב, אני בניגוד אליך גם לא אוהב את זה. זאת אומרת, אני אומר לך את זה היום, אני במקום יותר מאוד שלם עם החיים שלי. אני לא אוהב לרוץ, לא אוהב לרכב על אופניים, ולא אוהב לשחות.
אז מה הניע אותך בעצם?
מבחינתי הדבר הזה...
שאם אלוהים שם בניך מגבלות, אתה תראה שאתה... אין מגבלות?
זה ממש כך. יש לי משימה היום, ואני חושב שבניגוד לתחביבים בחיים, או לדברים שאתה עושה, כי אתה רוצה להגיע לאיזושהי מטרה שהיא מאוד חומרית או מאוד נקודתית, כשיש אתגר שאתה במהות שלו הופך אותו למשהו הרבה יותר גדול רק ממך, הסיכויים שלא תיכשל בו, כי נכשלתי 7 פעמים בדרך לאיירונמן, שתוותר עליו הם הרבה יותר קטנים. ואני שמתי את המטרה הזאת של האיירון מול העיניים, אני אומר לך, בכיתי בדרך, היה לי רגעים של שבירה אסטרונומית, זה 5 שנים אינטנסיביות שנולדו לי ילדים, הקמתי חברת סטארט-אפ ראשונה בתחילת דרכה, הייתי על הקו, ישראל, לונדון, אוסטרליה אפילו, הכל ביחד.
אני יודע שאתה גם מרצה באנגלית, אתה מרצה מבוקר של FIDF. האנגלית שלך, זה לא מפחיד לרצות? האמת, מה מפחיד אותך אחרי כל מה שעברת?
נרכש מאוד, אבל אני חושב שהחיים שלי בהייטק לקחו אותי לכיוון שבו למדתי המון המון אנגלית, ובסוף בסוף אתה, מי כמוך יודע, זה עניין של ביטחון. ובסוף אני שמתי את האיירון מן הזה במקום שבו יש לי משימה להראות לאחרים שאפשר, זה לא אוהב, לא אוהב, בא לי לקום בבוקר, לא בא גם לקום, יש לי משימה חצית.
שזה מאוד מאפיין אותך, אתה מאוד ביצועי, ממלכתי, ועזב אוהב, לא אוהב, יש משימה.
זה מה
שזה. תמות ותבצע.
זה ממש ככה. אגב, אני מבחינת, אני סיימתי את האיירון מן.
אחלה תכונות אגב גם למנכ״ל, כן, להבדיל.
אני חושש דמיון, אבל אני סיימתי את האיירון מן בניגוד אליך שעשית עוד 4 ו-5, אני רציתי להשאיר את האופניים על הסטנד ולעזוב אותם שם ולא לקחת את המבט בכלל.
לא, ראשון עורר אותי, אבל אחרי 4 ו-5 זה גם מספיק, אוקיי. ראיתי שכתבת לי, או דיברת איתי על הקטע של הרצאות, אז הרצאות זה לא כמו האיירון מן, זה כל פעם זה מדליק, זה מחדש, זה קהל חדש, אתה לא אוהב את זה? נראה לי הרצאות זה הכי קל שיש.
הכי קל שיש. בגלל זה לא הלכתי לכיוון הזה מבחינת קריירה. כן, כי זה טוב לי.
אתה אומר קל זה לא טוב, אה?
לא, אז אני אגיד לך מה. דווקא בגלל שזה היה נייטיב עבורי ללכת לאזור הזה.
זה מאוד מרפא, אני חושב. גם בשבילך, לקבל מלא אהבה.
אתה צודק ב-100%, אבל אני הרגשתי בתפיסה שלי שאם אני אהפוך את זה לקריירה, זה יאבד משהו בקסם של זה, עבורי. ועבורי, מעבר להיבט הפיננסי.
תגיד, זיו, פוליטיקה?
לא, לא בשנים הקרובות. אנשים כל הזמן חושבים שכן, אני ליד.
אגב, זו תשובה של כן. לא בשנים הקרובות, זה כן, לא בשנים הקרובות.
אני אף פעם לא שולל, אבל אם אתה שואלת, היום לא מוחלט.
לא, היום זה גם לא... רק יכול לקלקל במובן שלך.
שנים על גבי שנים ביקשו ממני להיכנס במקומות שמהיום הייתי צריך להיות אולי בחלק מהבחירות שר בממשלה, אבל זה אירוע שאני מרגיש שאני לא...
בלי לדבר על פוליטיקה, עכשיו קורה משהו שכואב מאוד, אני חושב לכולנו. בלי לדבר על פוליטיקה, כי תמיד מזהירים אותי מזה, ואני לא רוצה להתאפס כזה או אחר, אבל מה אתה חושב שצריך לעשות פרקטית עם האירוע? איך מסדרים את העם? הרי בין העם לעצמו אין שום בעיה. אני רואה את זה שאני באירועים שלי, אני אומר, זה אנחנו עם. כל אחד בתקשורת אומרים לנו, זה זה וזה, וזה לא הדבר האמיתי. מה אתה חושב אפשר לעשות?
אני חושב שזה סימפטום של השנים האחרונות, הרשת החברתית מאוד העמיקה את הקיצון, וזה מה שרואים בחוץ בסוף.
כן, הרי אנחנו לא באמת קוראים אחד מהשני, זה רק מה שמראים מהם בטלוויזיה.
יש כמה כאלה, פשוט, אבל אגב, בסופו של דבר, אם ישכנעו אותך הרבה מאוד פעמים שצהוב הוא אדום, אתה תגיד בסוף צהוב הוא אדום, וזה בסוף משפיע עד הרובד של נוער וילדים.
אתה יודע, אני לא אקלקל את זה עם פוליטיקה.
לא, אני יכול להגיד לך שיכולים לקרות אחד משני דברים. אחד, זה אירוע של התפוצצות מוחלטת, שזה מצד אחד מאוד מאוד מדהיג, ואירוע מצד שני של התפכחות. ואם אתה שואל אותי מי יביא את ההתפכחות, זה לא הדור הזה של המנהיגות. למה? כי הם רבועים באגו ובאינטרסים לא מיושרים. מי שיביא את ההתפכחות זה מי שצופה עכשיו במנהיגות ונגעל ממנה. אגב, לא לימין או שמאל, כל הקשת הפוליטית נגעל מהאופן שבו מקדשים את הכיסא ולא את המהות.
לא מתעסקים במה מקדם אותנו, מתעסקים ב...
ואגב, בגלל זה, אתה מאוד דוגל באג'נדות שלך בלבנות תוכניות. לבנות תוכנית לחיים, אתה אומר...
אין תוכנית, לאף עסק לא היה מחזיק כזאת הנהלה.
ממש ככה, אין תוכנית, וזה פשוט אבסורד, שמדינת הייטק מתנהלת לא בתוכנית של... אני לא מדבר איתך על תוכנית של 5 שנים קדימה. 10.5 דקות קדימה, אנחנו לא מצליחים...
אבל אני אוריד את זה שלא יהיה פוליטיקה. אני רוצה לשאול אותך כמה מהירים, מהירים כאלה. בסדר? מדינת ישראל היא...
חלום שהתגשם.
מנהיגות היא...
אחריות.
הדבר הכי חשוב בחיים הוא...
משפחה.
זיו שילון בעוד 10 שנים הוא... לי היה תשובה בראש משהו.
בן אדם מאושר.
אוקיי, okay, גדול. הצלחה היא...
שיפור מתמיד.
גיבור הוא...
אדם שיודע להסתכל על אחרים.
חיים טובים הם...
אושר גם כשקשה.
וואו. שמע... מסר, מסר לאומה או מסר מה שחשוב. אני חושב שקודם כל אני מאוד נהנה מהדיבור הזה.
תודה.
מאוד נהנה מהדיבור הזה. אני חושב שאתה בן אדם באמת מדהים.
תודה רבה.
וגם אם לא הייתה הפציעה הזאת, אז אני מניח שהאנרגיה הזאת, אתה פורצת באיזשהו מקום, אתה מאוד אנרגטי. אני חושב שבתוך ה... אתה אמרת משהו יפה שהמצלמה הזאת, במובן פיזי או מטאפורי, שיושבת עליך, מצד אחד זה ברדן שיכול לשבור הרבה אנשים, גם הפציעה עצמה. מצד שני זה באמת, אתה ממלכתי בבסיס שלך, וזה מכריח אותך להיות עוד יותר ממלכתי, עוד יותר דוגמה. זה כמו שמישהו חי בתחושה שהילדים שלו רואים כל מה שהוא עושה, זה כבר הופך אותו לטוב יותר.
נכון.
ואני חושב שזה כבר הפך אותך לטוב יותר, ואלוהים יודע לאן זה יגיע. לי יש תחושה, אבל אני לא אגיד אותה פה. אני לא רוצה לקלקל. אתה יודע, בכדורגל אומרים תמיד לא לנחס. לא לנחס. אני חושב שאתה מדהים, אני חושב שאתה באמת נותן השראה, ואני רוצה שכל מי שרואה אותנו עכשיו, לא יישאר במונחים של הסמל והדברים הגדולים, כי היום יום מביא לנו נסיבות לכל אחד. מחליקים לנו לפעמים קלפים שהם לא נוחים, ואני חושב שאתה סיפור מדהים שמראה ביתר סט, זה שמה שיקבע מי אנחנו נהיה ומה אנחנו נעשה בכל דקה, זה לא הקלפים שאנחנו מקבלים, כי יש כאלה שמקבלים קלפים, מכל קלף משחקים כדי לנצח, ויש כאלה שמקבלים קלפים, וכל קלף מסבירים למה אי אפשר לעשות. יש לך עוד מסר שהיית רוצה למסור לאנשים שרואים אותנו עכשיו?
אז אני באמת חושב שהצורך הזה שהיה לי לגלות אחריות כלפי החיים של עצמי, הוא... נובע אך ורק מזה שיש לנו מדינה מיוחדת, עם עם מיוחד, ואני חושב שלא הייתי זיו שילון היום, עם עם ישראל הוא לא היה עם ישראל, מהיום הראשון שלי בבית חולים, מהזר הראשון שקיבלתי, ועד 11 שנים אחרי זה בתגובות ברחוב, ואני פשוט רוצה להגיד לכל עם ישראל, על כל הגוונים אפרופו פוליטיקה וכל הדעות, תודה, ואנחנו קבוצה מיוחדת של אנשים, עם פלורליזם וריבוי של דעות, ואנחנו צריכים להקשיב, ופחות לדבר ולתת ליופי הזה איכשהו לייצר סינרגיה ביחד. אז כל מי ששומע אותנו ומרגיש קצת קשה, בסוף, בסוף כל שפל יש גאות, תזכרו, גם באישי וגם בקולקטיב.
אז אחרי שאמרת את כל זה, אז אני אגיד מה עלה לי בראש, אמרתי זיו שילון בעוד 10 שנים, הוא ראש ממשלה, בעזרת השם, בלי לנחס. אני חושב שאתה בנוי מהחומר המתאים, ומה ש... אתה בנוי מהחומר המתאים, בקיצור, אני חושב שאתה מנהיג.
תודה רבה.
ובעזרת השם, אנחנו צריכים אנשים כמוך. היה לי ממש כיף.
גם לי, ובאמירה
אישית... איך רוצים חייד, עם זה או עם זה?
עם זה, ובאמירה אישית, אני חושב שכל כך הרבה שנים, אני אגיד לך את זה, כי אתה... אני בטוח שאתה פוגש את התגובות, כי אתה גם רואה אותם לאורך זמן, אבל כל כך הרבה שנים, אני מרגיש שאתה נותן כל כך הרבה... לציבור הישראלי, ויש שנים על גבי שנים של אנשים מצליחים שיצאו מהבית ספר הזה, של בסך הכל יכולת לקבל את הכלים שאתה נותן להם אלון, ותמשיך קדימה, ותמשיך לתת לאנשים, זה לא רק מקצוע, זה ברכה, ותודה לך, תודה על זה שיצרת בכלל את העולם תוכן הזה במדינת ישראל, כי הוא באמת באמת חשוב, ואחריך הגיעו גם עוד הרבה, שיודעים גם הם, כל אחד בנישה שלו לתת משהו, ואני חושב שכל בן אדם שתורם לחברה, בטח אתה שיצרת ממש את התודעה הזאת בישראל, זה זכות אדירה עבורנו כחברה בכלל, ויש לך תפקיד אדיר בחברה הישראלית, אז תודה רבה.
תודה רבה, זיו. זכות שלי, ואני באמת מתייחס לזה כשליחות.
מורגש בכל שנה ושנה בניסיון המקצועי שלך.
אני תמיד אומר שכל התורה על רגל אחת זה להשאיר כל בן אדם או מצב, כל בן אדם או מצב שפגשת אותו, במצב יותר טוב ממה שפגשת אותו, ואני חושב שאתה עושה את זה הרבה, גם לאנשים שאתה יודע וגם לאנשים שאתה לא יודע.
לגמרי.
ויש לך עוד דרך ארוכה. תודה, זיו. היה כיף גדול.
זכות שלי. תודה.
אחלה. אז רבותיי, אני מקווה שנהנתם וקיבלתם טון של השראה. אתם מוזמנים לכתוב לי מה קיבלתם, מה אתם הולכים ליישם מזה. תחיו בעצמה.